20, דף 20. אני רוצה, התחלנו בשיעור, בסוף השיעור הקודם, ללמוד את הסוגיה הזאת. אמרנו, זה מה שאנחנו הולכים לקרוא כרגע, אלה הם דברי האגדה, ובעיקרון, או באופן כללי, תמיד צריך להתייחס אל האגדה לא כפשוטה, אלא להתעמק בדברי האגדה ולראות מהם הרעיונות, מהם הדברים הפנימיים יותר, המסתתרים מעבר למילים הפשוטות. אנחנו ברשותכם נקרא עוד פעם את האגדה, וננסה דרך דבריו של הרב זצ"ל להעמיק באגדה הזאת, שכאמור, האגדה היא תומנת בחובה רעיונות מאוד עמוקים, מאוד חשובים. תפתחו, נקרא ביחד אולי את מה שכתוב ככה. בשורה שלישית, כן, מלמעלה. אני קורא את הגמרא. תניא, אבא בנימין אומר, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקים. כך אומרת הגמרא. אם ניתנה לעין שלנו רשות, אפשרות, בלשון אחרת, אפשרות לראות, אין שום בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקים. דהיינו, היינו מתמוטטים. אם היינו רואים את כל המזיקים שמסביבנו, היינו פשוט מתמוטטים. בשיעור הקודם נתתי משל למה הדבר דומה, שנבין, אנחנו יודעים מהמדע לפחות, שמסביבנו יש כל מיני חיידקים. יש חיידקים. ויש מקומות שיש יותר חיידקים, יש לא טובים. יש מקומות שיש חיידקים פחות טובים. למשל, במכון מאיר רק חיידקים טובים יש. אני בדקתי, יש לי מיקרוסקופ מיוחד. אבל אם תלכו לבית חולים, למשל, שם ידוע לכולם, ששם בבית חולים, בגלל הריכוז של האנשים החולים, יש שם המון חיידקים לא טובים. ביניהם גם חיידקים אלימים, זה נקרא. שהחיידק האלים הזה נכנס בבן אדם, רחמנא ליצלן. אז עכשיו תראו לעצמכם שהיה לנו עין מיקרוסקופי. ומלבישים על העין הפשוטה שלנו מיקרוסקופ, וזה גדול, ואתם הולכים בבית החולים עם העין מיקרוסקופית, ואתם רואים את החיידקים, איך הם מסתובבים סביבנו, זה כמו מי שפעם ראה תמונה בים ורואים קרישים, קרישים זה דג כזה שטורף. פתאום אתם רואים 3-4 קרישים בצורת חיידקים מתקרבים אלינו תוך כדי תנועה. מה היינו עושים באותו רגע? בורחים, אבל פתאום מאחורה גם באים קרישים. מה היית עושה? אתה מסתכל על מה הם יורדים מהמעלה. מה אתה עושה? מתמוטט, זה מה שהגמרא אומרת. אלמלא ניתנה רשות לעין לראות את כל המזיקים שסביבנו, מה אומרת הגמרא? אין כל בריאה יכולה לעמוד. היינו מתמוטטים. הייתה לנו נפילה נוראה. אז מה עשה איתנו חסד הקדוש ברוך הוא? נתן לנו לא עין מיקרוסקופית, אלא עין רגילה, שלא רואים את המזיקים. זה מאפשר לנו לחיות בצורה נורמטיבית, כן? אז זה הפשט כאן בדבר. בקיצור, הגמרא רוצה להגיד שמסביבנו יש הרבה דברים מזיקים. אבל אנחנו לא רואים אותם. הם קיימים, אבל אנחנו לא רואים אותם. כן, מה השאלה? לכל דבר יש תועלת. אתה שואל את תהיה את הקדוש ברוך הוא. את מי אתה שואל?
אני שואל הקדוש ברוך
הוא. אז שאל אותו. שאל אותו, תגיד. נו, שאל. אני יודע, לא יודע. אבל דבר אחד אני כן יודע. כל מה שהוא ברא, הוא ברא לטובה. זה כן. בדיוק למה החיידק ההוא, או המזיק ההוא, מה תפקידו, מה עניינו בעולם, מה הטוב שבו, אני לא יודע. אבל כתוב, כל דוד רחמנה לתו אביד. הרחמנה זה הקדוש ברוך. כל מה שעושה אלוקים, עושה לטובה. וכתוב בחז"ל, וגם דרך אגב, וכתוב בהלכה למעשה, בשולחן ערוך. אם אדם קורא לו איזה מקרה לא טוב, מה הוא צריך להגיד מיד? כל דאביד רחמנא לטב אביד. תגידו, נו, כל דאביד רחמנא, מה אתם מסתכלים עליי? תתרגלו, כל דאביד רחמנא, מה בלחץ? חבר'ה, אני אתן לכם פטנט בחיים, זה יעזור לכם בכל דבר. ככה כתוב, על כל מקרה שקורה לבן אדם, צריך להגיד, כל דאביד רחמנא לטב אביד, זה בארמית, בעברית, כל מה שעושה אלוקים עושה לטובה. כל מה שעושה אלוקים עושה לטובה. אני לימדתי אתכם פטנט, אתם לא יודעים לפתוח את הפה, תפתחו את הפה. נו, תגידו, כל דאביד רחמנא לטב אביד. מה, אתם ילדים בכיתה א', כל דאביד רחמנא, רק תגידו, אני לא מבין שאתם מבינים, אבל לפחות להגיד, להתרגל, להגיד, כל דאביד רחמנא לטב אביד. כן, כל דבר. יש לכם, נשבר כוס, מה אומרים? מזל טוב, וכל דאביד רחמנא לטב אביד. איבדת כסף, מה אתה אומר? כל דאביד רחמנא, מה? לטב אביד. מה, אתם לא שמעתם עוד פעם את הדבר הזה? זה לא אמירה סתמית. מאחורי זה מסתתר התשובה לשאלה שלך. שואל בשביל מה המזיקין? אני לא יודע. אני לא יודע. כל מזיק יש לו את, את התפקיד שלו, נאמר, אבל בוודאי שיש דבר חיובי, אחרת הוא לא היה המזיק הזה. כן, אבל גם החיידק הלא טוב, יש בו משהו כאן. כן, זה גם, נכון. אז באופן עקרוני, כל מה שקיים בעולם, גם מה שלא נראה בעינינו טוב, תמון בתוכו איזשהו דבר חיובי, שלא תמיד אני מגלה אותו, בדרך כלל לא מגלים אותו, אבל הוא קיים. בשביל לראות את הטוב בכל דבר, צריך מבט יותר כללי. כי במבט יותר פרטי אתה לא רואה את הטוב. אבל קוראים לזה בלשון שלנו פרספקטיבה. לפעמים באיזושהי תקופה בחיים אתה עובר משבר, אבל מסתבר שהמשבר הזה הביא אותך למדרגה יותר גבוהה, הביא אותך למכון מאיר או משהו כזה. אז באותו רגע זה לא נראה טוב. אבל בפרספקטיבה, בראייה יותר כללית, אתה אומר, תראו, גם זה היה לטובה. כן? אז זה העיקרון. נכון, המזיקים בוודאי זה לא דבר טוב, אבל אנחנו צריכים לדעת, להבין מה זה המזיקים האלה, מה הם עושים ואיפה הם קיימים ואיך להתמודד איתם, ואיך לתקן את מה שצריך לתקן כתוצאה מהמזיקים האלה. לא תהיה סוגיה הזו. בסדר? בואו נראה את המזיק. נקרא את הפשט בגמרא. אמר אביי, אינו אלה המזיקים, נפישי מינן וקיים מעלן ככסלה לאוגיה. הם רבים מאיתנו והם מקיפים אותנו ככסלה לאוגיה. רש"י אומר כמו מעגל שמקיף את הגפן, צלחת קוראים לזה, כשמשקים את הגפן במים עושים צלחת של אדמה ככה, תלם כזה, וזה מקיף אותנו מסביב כי בעיגול. אמר אבונה, כל אחד ואחד מינן, כל אחד אחד מאיתנו, אלף משמאלו, אלף מזיקים משמאלו, כולם להביט לצד שמאל, כמה מזיקים יש שם? אלף משמאל וכמה מימין, ורבבת מימיני, רבבה, 10,000 מזיקים מצד ימין, אלף משמאל ו10,000 מצד ימין, שנאמר, יפול מצדך אלף ורבבה מימינך. מי יפול? איזה אלף יפלו? אלף מזיקים יפלו משמאלך ורבבה יפלו מימינך. כיצד ואיך זה צריך ללמוד, אבל הוא אומר, העובדה שיש מזיקים מימין ומשמאל, כן, אם זו עובדה, אבל הם יפלו, המזיקים הם יפלו. יש פטנט, יש ספרי מיוחד להפיל את המזיקים מימין ומשמאל. אם אתם מעוניינים בספרי הזה, בסדר, בשביל המשרד אחר כך תיקנו, ספרי. כן. אז ככה רק פסוק אומר. כן. אמר אבא, מה זה המזיקים האלה? מה הם הסימנים למזיקים האלה? איך אני יודע שיש מזיקים או לא? אמר אבא, היי דוח כדאה ובקלה מיניהו הווה. בקלה זה אותו שבת שהיו מתאספים אנשים לשמוע הדרשות של הרב בבית הכנסת, נקרא קלה, קוראים לזה קלה. אז הוא אומר, לפעמים אנשים נכנסים לבית הכנסת לשמוע הדרשה ומרגישים דוחק. לא נוח, מה זה דוחק? לא נוח להם שם. לא שיש באמת דוחק, אין דוחק, אבל הם מרגישים כל הזמן שהמקום הזה הוא דחוק מאוד, לא נעים להם לשבת במקום הזה, הם רוצים לקום ולעזוב את המקום הזה. אז אם אתה מרגיש הרגשה כזאת, אתה יושב בית הכנסת ואתה מרגיש כאילו זה צפוף כאן, זה לא מקומך ואתה רוצה לקום ללכת, אז הוא אומר, תדע לך, ההרגשה הזאת של הדוחק היא באה ממה? מהמזיקים. הרגשת הדוחק. רגע, נראה אצל הרב, הוא מסביר באופן עמוק יותר מה זאת ההרגשה הטובה. למשל, אתם יושבים בשיעור שלי, למשל, ואתם לא מרגישים בנוח, מרגישים ככה, דוחק. אל תחשבו זה בגלל שאני מדבר בצורה משעממת, אלא בגלל שמה יש? יש מזיקים. המזיקים האלה לא נותנים לך להרגיש טוב. זו דוגמה, כן, סליחה. עוד, אני ברקי דשאלי מיננו אבי. ברקי דשאלי זה ברכיים עייפות. אם אתה מרגיש שהברכיים שלך, הרגליים שלך עייפות מאוד, זה בא מהמזיקים, תדע לך. הברכיים האלה. הני מנה דרבנן דבעלו מחופי דדאו. הרבנן זה תלמידי חכמים. תלמידי חכמים לא פועלי בניין, יש להם בגדים, הם לא מתלכלכים ולא מתבלים. אבל אם אתה רואה תלמיד חכם שהבגדים שלו בלו, נשחקו, הוא אומר, את יודע לך, השחיקה הזאת של הבגדים של תלמידי חכמים, זה בא מהמזיקים. מה המשמעות של זה בעומק, באופן עמוק, נראה את זה בהמשך. אני קראי דמנקפן למיניהו. קראי דמנקפן, קראי זה רגליים. לפעמים אדם הולך ברחוב ונתקל באבן או משהו, הוא נופל. אז הרגליים האלה שנתקלו במשהו, תדע לך, זה לא ההתקלות הזאת ממה הם באו? מהמזיקים, זה מהמזיקים כל הדברים. טוב, עד לכאן החלק הראשון של האגדה הזאת, וברשותכם בואו נתבונן קצת בדברי הרב, איך הוא מעמיק בדבר הזה, איזה יסודות חשובים לומדים מהעניין הזה. נתחיל מתני אבא בנימין אומר, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקים. יש בה הערה חשובה להשקיט ליבות בני אדם, המשתוקקים לדעת כל נעלם מחוק שכלם. יש אנשים שיש להם משתוקקות לדעת כל דבר, להשיג, להבין, סקרנות אינטלקטואלית, מדעית ואחרת. הם רוצים להשיג הרבה דברים, תורה הם רוצים להשיג, אבל לא הולך להם, והם לא משיגים. ומתרעמים על עצמם, מפני מה נעלם מהם הרבה מענייני המחקרים והספקות שהרגה נפשם להשיגה. הם במתוסכלים, כאילו. הם רוצים להבין דברים, להשיג דברים, לקלוט דברים, ולא מצליחים להשיג את הדברים האלה, והם נשארים בסימני שאלה והרבה מאוד ספקות. אם זה בעניינים מעשיים, מדעיים, או מוסריים, או הלכתיים, או אימוניים, וכו', נשארים בהרבה ספקות. כי עלינו להאמין שיש לנו טובה גדולה במניעת הידיעה. זה לא במקרה אנחנו לא משיגים את מה שלא צריך להשיג. מי מונע מאיתנו להשיג את הדברים? מי? מי? קדוש ברוך. יש דברים שעדיף שלא נדע, כמו שאומרים בלשן שלנו. אם תדע כל דבר, מה יקרה לך? לא יהיה לך כוח להחזיק מאמן. אז יש דברים שלא משיגים אותם, שעדיף שלא תדע. זה טובה, זה לא רע, כשאתה, יש דברים שאתה לא יודע. בלמלא הייתה הידיעה טובה מהעדרה, לא מנעה ממנו השם יתברך הטוב האמיתי לדבר שמו. זה שהקדוש ברוך הוא מנע ממך את הידיעות האלה, זה לטובתך. אני אתן דוגמה בלימוד התורה. לימוד התורה, התורה היא אור. אור רייטה, לכן קוראים לתורה אור, אור רייטה. כי נר מצווה ותורה אור. אבל האור, יש כל מיני אורות. יש אורות שיכולים לסנבר אותך. ניקח דוגמה את אור החמה. אתה רוצה להסתכל אל מקור האור, נניח. אם השמש זה מקור האור, מה יקרה לעיניים שלך? ישרפו. מה תקרה לנפש שלך? אם אתה מסתכל למקור האור, היא תשרף. לכן גם צריכים להיזהר מאוד שעוסקים בנושאים של לימוד פנימיות התורה ודברים מהסוג הזה. יש אנשים שיש להם השתוקקות גדולה להגיע למעלה מאוד גדולה ולדביקות מאוד גדולה. יש להם השתוקקות, אבל הקדוש ברוך הוא מונע מהם את הדבר. למה הוא מונע? כי אם הם יגיעו לדרגת השגה שאין להם כלים להכיל את השפע הזה, את האור הזה, הם ייכנסו למניה. מניה זה התלהבות יתר. יכולים גם לא לישון בלילה, או כל מיני דברים. זה מאוד להיזהר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מנע מהאנשים האלה, שלא ראויים להגיע להשגות גדולות, ואומר להם, אתם תשיגו פחות. אם תשיגו יותר, תאבדו את האיזון הנפשי והרוחני שלכם. הוא עשה איתם חסד עם האנשים האלה. עשה איתם חסד. זה מובן באופן פשוט. זאת אומרת, מניעת הטוב לפעמים זה טוב. מניעת האור לפעמים זה דבר טוב. אדם צריך באותה מידה שאדם מודד, מודדים לו. אבל אם אתה רוצה יותר מזה, ואין לך את הכלים להכיל את זה, הדבר הזה יכול לגרום לך משבר לא קטן. באמונה, משבר בהרבה דברים. והנה לפנינו בחינה מחוש הראות. דוגמה, עין לא יכולה לראות כל דבר. שלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד, והרינו רואים טובת העדר הראות, הוא הדין לכל כיוצא בזה בעניינים שכליים. לפעמים מניעת הדבר היא דבר בריא וטוב מאשר לגלות דבר. זה גם אולי העניין של תורת הסוד, תורת הנסתר. לא לכל אחד מגלים את הדברים האלה, כי אין להם כלים להכיל את זה, להבין את זה, ולכן מונים מהם, מהשמיים מונים מהם. לכן המקובלים קוראים מקובלים. למה קוראים להם מקובלים? מקובלים לפני מי הם? מלשון מקבלים. מי קיבל תורה מסיני? מי קיבל?
משה
קיבל תורה מסיני. הוא היה כלי מקבל. הוא קיבל. למה? הוא יכול לקבל. אבל אחרים לא זכו לאותה מעלה, לאותה מדרגה וכו'. גם היום, כשאנחנו באים ללמוד דברים מסוימים, קחו מראש, או ניקח מראש את האפשרות, שיש דברים שאנחנו מנועים מלהשיג אותם. ולא צריך להיות מתוסכלים, אתה קורא דבר, ואתה לא מבין את הדבר הזה, אתה לא קולט, אתה לא משיג את הדברים. זה לימוד אחד שאנחנו יודעים. כן? אלמנה ניתנה אפשרות או רשות לעין לראות, אין אנחנו יכולים לעמוד. כל בריאה לא יכולה לעמוד בזה. דבר שני, מה זה העניין של הכיסלה אוגיה שמקיפים אותנו במעגל, ואלף משמאלו ורבבה מימינו? על זה כאן הרב בא נראה אותם דברים עמוקים מאוד. אנחנו נלמד אותם כפשוטם, אבל הם חשובים מאוד. בוא נראה. אמר הבאיה, הינו נפישי מינן וקיים מעלן ככיסלה לאוגיה בצורת מעגל. אמר אבונה, כל חד וחד מינן, אלף משמאלו ורבבה מימינו. ככה אומרת הגמרא. אומר הרב, יש שני מיני סיבות העדר והזק באדם. שני מיני סיבות. הסיבה אחת, שעל כל פרטי ההפסדים נמצאים המונים של שלוחי ההפסד. כמו שרבו כוחות שלוחי הקיום, החיוב, ככה גם רבו שלוחי ההפסד למיניהם. האחד, סיבה אחת, הוא מצד טיבו של האדם שנוטה להפסד ולרע בדרך הטבע, שאינו תלוי כלל במעשיו. האדם הוא מוגבל, יש בו חסרונות באופן טבעי. אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. כל אדם יש לו את החסרונות שלו, לא בגלל שהוא בחר בלא טוב, אלא באופן טבעי יש בו חסרונות. גם חסרונות פשוטים כמו חסרונות פיזיים, לא כל אדם יכול להרים משקל כבד, נאמר באופן טבעי כולנו לא יכולים להרים למעלה מ-400 קילו. מישהו יכול להרים כאן 400 קילו? אלוף העולם במשקלות, אולי. אנחנו לא יכולים, הם חיסרון גדול. לא כל אחד מאיתנו יכול לרוץ מהר, זה חיסרון טבעי לגיל, למצב שעדיין סבא. זה חיסרונות, מוגבלים באוכל, מוגבלים בהרבה דברים, אנחנו מוגבלים. זה נקרא חיסרון טבעי, אבל הוא רוחבי. דהיינו, החיסרונות האלה הם אופיינים לכל האדם, לא בגלל הבחירה החופשית, ההתנהגות שלו, אלא בגלל זה טבע האדם שהוא יש בו את החסרונות. אז זה סוג אחד של חסרונות, הוא קורא להם חסרונות טבעיים, שלא לא תלוי בהתנהגות של האדם. אבל יש חסרונות שתלויים בהתנהגות של האדם. והשני שבא מצד מעשיו, שמגרה בעצמו רעות והפסדים בין מספר. אדם מגרה בעצמו חסרונות, בוחר ברע, בוחר בלוטו, וכתוצאה מזה יש לו חסרונות כאלה ואחרים, אם זה מידות מקולקלות או מעשים מקולקלים או עבירות מהתורה או מדרבנן וכו'. שני הדברים האלה של החיסרון הטבעי והחיסרון הבחירי הם מצטיירים בפי חז"ל וחכמינו בעצם, או הייתי אומר בפי חכמי הקבלה, בצורת עיגול וקו. עיגול וקו, בוא נראה את זה בתור דברי הרב. הנה, העניין הטבעי התייחס תמיד לכדור ועיגול. למה? כי בעיגול או בכדור הכל שווים. כשאנשים נמצאים במעגל כולם שווים, כי אין מרובה בבריות. אז תמיד דבר טבעי מצטייר בצורת מעגל ובצורת כדור. וכל הנבראים הרשומים כדוריים הם. הרישום הקווה הטבעיים הם בצורת כדור או בצורת מסלול עגול וכל זה, כמו כדור הארץ והקוסמוס וכל הדברים. וגם הגוף שלנו, אם נקיף אותו, הוא לא מרובע, אלא הוא תמיד יש בו את המציאות העגולה, כי כל דבר טבעי הוא בצורת כדור או בצורת מעגל. גם אין בכדור יחס ימין ושמאל וכו'. להורות שמצד הטבע אין חילוק באופן ההנהגה, כי הטבע מצד עצמו שם השם מתברך שיפעל פעולתו על ידי גוי, על גוי ועל אדם יחד, כטוב כחוטא. כן, הטבע מתייחס תמיד לדבר שנקרא כדור או עיגול. וכל זה נתבאר בחוכמת האמת, סוד העיגולים ויושר, יש דבר כזה, סוד עיגולים ויושר. עיגולים אמרנו זה דבר הטבעי, ויושר זה העניין הבחירי, מרמז על העניין הבחירי. שניהם קשורים אחד בשני, אבל היושר תמיד מרמז על בחירה, ימין ושמאל. עיגולים מורים על ההנהגה הטבעית, ויושר מורה על ההנהגה שמצד המעשים, מצד ההתנהגות של האדם. שבזה יש ימין ושמאל. כן? מה זה ימין אמרנו בדרך כלל? איזה צד? ימין זה חסד. מה זה שמאל? מה זה שמאל? אה? גבורה, דין, כן. בזה יש בחירה לכאן או לכאן. וכל פרטי דרכי הנהגת האדם בבחירה בזה רשומים. זאת אומרת, כשמדברים על יושר, על קו, מדברים על ימין ושמאל, תמיד מדברים על הבנה של, שיש כאן הנהגה אנושית של בחירה לכאן או לכאן. אז אמרנו, יש כמה מצד שמאל יש? כמה מזיקים מצד שמאל יש? אלף משמאלו, וכמה מימין? איפה יש יותר מזיקים? למה בימין יש יותר מזיקים? למה דווקא ימין? מה זה יד ימין? יפה מאוד, אתה גאון. ימין השם עושה חיל. יד ימין, יד ימין, תראה, אלף מזיקים בשמאל, אתה אומר, יש באגרוף, יש שמאלית, 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 אלף, אלף. אבל מגיע 10,000, מה צריך לעשות? נוקאוט, כל הכוח. כי יד ימין, יש בה את הכוח, סליחה שאני ממחיש את זה בצורה רעיונית, כן. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, נתן לנו מצד ימין 10,000 מזיקים, שמה? להפיל אותם ביד ימין. מידת החסד מפילה את כל המזיקים האלה. ושמאל, ספיק. יד שמאל, מצד הדין, כן. כל פרטי דרכי הנהגת האדם בבחירה, בזה רשומים בימין ושמאל. על כן, הדבר המזיקים הכרוכים בהיעדר הטבעי והחיסרון שבטבעו של אדם, אמר וקיים אליהם כי כיס לה לאוגיה, בצורת מעגל, שהוא דבר עגול ומקיף. ולעניין ההיעדרים המזיקים הבאים מצד המעשים, שהולך בדרך רחס ושלום, הרי במה שמוסיף כוח, מוסיף להרע. כן. אמר כל חד מינן, אלפא משמאלו ורבטא מימיני, שהם המוכנים לפעול כפי המעשים של האדם. כשהולך בדרך טובה, מה יקרה לאטם האלף והרבבה? ייפול מצדך אלף ורבבה מימיניך. מי מפיל אותם? מי מפיל את כל המזיקים האלה? תלוי בכך, חביבי. כשאתה הולך בדרך טובה, מה קורה למזיקים? האלף נופלים מצד שמאל ורבבה מצד ימין. אז כדאי ללכת בדרך טובה, הוא בחרת בחיים. בחרת בחיים, פשוטו כמשמעו. עד לכאן הפשט, הדברים, מי שעברנו על זה אתמול. עכשיו, בוא נראה מה קורה בסימפטומים. בביטויים, איך, כל דבר מה זה מרמז לנו, מהם החסרונות במילים אחרות של המזיקים וכיצד אפשר להתגבר על המזיקים האלה. בוא נראה את זה אחד לאחד. אמר רבה באות ממהי, כן, היי דוחקה דאווה בקלה מינהו הווה, כן? דוחקה בקלה, רשי אומר שבת נקראת קלה פעמים שבני אדם יושבים רווחים ביום שבת, שבאים לשמוע הדרשה, ודומים להם כיושבים דחוקים. נדמה להם שהם יושבים דחוקים. יש רווח, אבל כל כך לא נוח להם שם, לא טוב להם, נדמה להם שהם דחוקים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. אני בר כדשאלי מיניהו, ברכיים היפות מהם המזיקים, בגלל המזיקים. אני מני דרבנן דבלו מחופי דידו. אותם בגדי חכמים שהם בלו, זה מהחיכוך של המזיקים. אני קראי דמנקפין מיניהו, אותם רגליים שנתקלים בכל מיני דברים, ואדם נופל, זה מהמזיקים. מפרש אחד לאחד הסוגים של חסרון השלמות, הנמשך מצד הכוחות הרעים. יש דברים רעים שהם גורמים לאדם להרגיש לא טוב, או לסימפטומים כאלה ואחרים שהם לא טובים. בוא נראה את הדברים אחד לאחד. הנה, מצד נפש האדם, החוכמה הייתה ראויה שתהיה אהבת התורה והחוכמה אצלו בטבע. נכון או לא? לאהוב ללמוד תורה, לאהוב חוכמה, זה דבר טבעי או לא דבר טבעי? הרי זה מהות האדם. נכון שהיה דבר טבעי? אני שואל אתכם, זה טבעי לשבת וללמוד ולהחכים ולהשכיל וכל... זה דבר טבעי? דבר טבעי. וכבר נודע מאמרם ז"ל, כי רחימתין, כשאנחנו אוהבים, רחימתין זה במסכת סנהדרין, אבעזיזה אפוטיה דספסירה שכיבה. כשהיינו אוהבים אחד השני, היינו יכולים, כשהאהבה שלנו הייתה עזיזה, חזקה, כן? עזיזה אפוטיה דספסירה שכיבה. אנחנו יכולים לשכב על חודה של חרב, מקום צר מאוד, ולא היה אדם אומר, צר לי המקום שאני אלום כאן או אשכב כאן. אבל כשאין אהבה בין בני אדם, אומרת הגמרא שם, כל ההרמונות שבעולם לא יספיקו לשני אנשים, הם מרגישים דוחק, לא נוח להם לחיות ביחד. זה מה שהוא אומר כאן, יש אהבה, אפשר לחיות בצפיפות גדולה. דווקא השבוע, ביום אתמול שלשום, פגשתי מישהו, לא משנה כרגע מי, זוג צעיר שדיברתי איתם, והם גרים בדירת חדר. אז הם מתלבטים, אישה צריכה ללדת, וואי, אולי זה לא יספיק המקום או משהו כזה, דיברנו, אמרנו שיש מקומות, יש משפחות שיהיו להם 12 ילדים בדירת חדר, בדירת שני חדרים. אז הם שאלו אותי, הזוג הצעיר, איך זה יכול להיות? שיגור 12 ביישוב הישן, ככה היה פעם, לא היו דירות לוקסוס של כמה חדרים, וילות או משהו כזה. היו דירת שני חדרים. היה את נכנס, בחדר הראשון היה הכל, המטבח והסלון והחדר השינה וכל הילדים כל זה. והיה עוד איזה חצי חדר להורים או משהו כזה. וגידלו שם לפעמים, לא רק 12 ילדים, 18 ילדים. אז שאל אותי הבחור, הבעל, הצעיר, תגיד לי, איך הם גידלו כל כך הרבה ילדים? בדירת חדר. זה אפשרי, תגידו לי. אני מדבר על עובדות, אני לא מדבר על תיאוריה. ככה גדלו. אז האישה הסבירה שעשו מזרונים אחד על השני, מדפים וזה, וככה. למה? כשהייתה אהבה בין אנשים, יכלו לחיות בדירת חדר, 12. אבל כשאין אהבה בין אנשים, אתה חי בווילה. זה בדיוק מה שקראנו כרגע, שיכולים לשכב על חודו של חרב. אתה רואה, על חודו של חרב, סימן שהכל תלוי במה?
באהבה.
באהבה, יפה מאוד, ידידי, נכון?
אהבה לא אהבה סתם אהבה, אהבה לשמה,
אהבה עזיזה הוא קורא לה, אהבה חזקה. יש אהבה חזקה, אז אפשר. כשרוצים באמת, לא אמר אדם, צר לי המקום, שאלים בירושלים. לא שלא היה צר. הרי מיליונים באו ברגלים כאן. וירושלים לא הייתה כמו היום, ברוך השם, בלי עין הרע. כן, תגדל. זה היה עיר העתיקה פלוס, משהו.
לידיעה, השטח של ירושלים מונה זה כאן מפריז.
איזה השטח של העיר היום?
השטח של העיר היום, של היום, הוא יותר גדול
משטח של כל פרק. רק ההתחלה. למה זה רק ההתחלה? כתוב בחז"ל, עתידי ירושלים להתפשט
עד המשך.
על כל ארץ ישראל, עד המשך. ישאלו אותי איך? אני לא יודע. אבל מה שאמרו חז"ל להתקיים. היינו בשבת בתל אביב, בשכונת התקווה, כן. אז דיברנו על העניין הזה של ירושלים ותל אביב וכל הדברים האלה. אז אמרתי להם שמה, תראו חבר'ה, אמרו, נו, אתם ירושלים, תבואו עוד יותר לדרום תל אביב, לחזק אותנו, לעודד אותנו, כל זה דיברו, ביקשו האנשים. אבל בסדר, כתוב, עתידה ירושלים להתפשט עד תל אביב, יותר. שואל אותי, איך, מה זאת אומרת? אמר, תראו, עוד כמה שנים, בין ירושלים לתל אביב, הכל יהיה בנוי. יהיה פה ושם איזה גן ציבורי לילדים, משהו כזה. אבל הכל יהיה בנוי. נזכרתי בצעירותי, בילדותי, בין תל אביב ופתח תקווה למשל, היו פרדסים, היו שדות, היו זה, פרדס קאץ, היה פרדס שם. היו ככה. היום אתה נוסע ברחוב ארלזורוב מתל אביב עד פתח תקווה. לא, לזה קוראים בני ברק, זה רמת גן, לזה פה, אבל זה אותו העיר בעצם. המפריד בין בני ברק ורמת גן, מה מפריד שם? אין מפריד, זה אותו רחוב. צד אחד הוא בני ברק, צד אחד הוא אותו דבר רמת גן, אותו דבר תל אביב, אותו דבר, כל דבר. היום גם פתח תקווה, ויש לך לפני איזה... כל מיני בתים, פתאום מרחק הזה שהוא היה פעם כל כך פתוח, וכאילו שני מקומות נפרדים. זה הכל מקום אחד, אותו דבר בנתניה לתל אביב. אני זוכר שנסעתי מתל אביב בנתניה דרך בפתח תקווה בתלית, כי בין נתניה לתל אביב היו ביצות, היו חולות, היה שממה, מה לא היה שם? כשלהגיע לנתניה היית עושה עיקוף כזה גדול להגיע. היום אתה נוסע מתל אביב לנתניה, יש אולי עוד שדה אחד או שניים. הכל בנוי, הכל בנוי עירך. וזה תוך כמה שנים? מאז הקמת המדינה? 64 שנים, מה זה בהיסטוריה? ירושלים היא נבנית בקצב אדיר, אני לא יודע אם יש עיר בעולם שנבנית בקצב כזה גדול. בדרך כבר הקימו כמה מאחזים, אחד המאחזים זה עיר מודיעין, בין ירושלים לתל אביב יש עיר מודיעין, שגם היא מתפתחת בקצב יפה מאוד. עכשיו, העיר הזאת מתפשטת, מודיעין, ירושלים מצד זה, מודיעין מצד זה, ומצד שני יש שם שואם, כל מיני ערים, כמו פטריות אחרי גשם. מה יקרה בעוד 100 שנה? עתידה ירושלים להתפשט עד ירושלים? עד ירושלים עד תל אביב? או לא? מה אתם אומרים?
עתידה,
עתידה. עתידה, ודאי שעתידה. אומר, עד דמשק. רק בתי המלונות, רק הבתי מלונות של ירושלים, יגיעו עד אזור מטולה, משהו. שאלו אותי למה. יבואו הסינים, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. בואו נתפלל. איפה תלין אותם? איפה תלין אותם? יש לך מקום להלין אותם? רוצה לבנות להם בתי מלון? אפילו אוהלים, נגיד. אבל צריך. אז מה שאמרו חז"ל, אצלנו זה נראה אני יודע, מיסטיקה, לא יודע מה. הדברים האלה, אנחנו רואים את זה בחוש. צריך להסתכל בפרופורציה. דיינו לראות את העתיד, והעתיד מתפתח לא בצורה ישרה, אלא בצורת עץ. כל ענף מוליד עוד כמה ענפים, ועוד ענפים, ועוד ענפים, ועוד ענפים, ועוד ענפים. אדם שמסתכל על העתיד של עם ישראל כאן בארץ ישראל, הוא לא צריך לצלם את המציאות העכשווית ולחשוב, זה מה שיהיה, רואה, זה מה שיש. זה מה שאתה רואה, זה הכנה למה שיהיה. ומה יהיה? תלוי איך אתה מסתכל, בטווח של 10 שנים, או 20 שנה, או 30 שנה, או 100 שנה. וצריך להסתכל בטווחים כאלה. עם ישראל הוא עם עתיק, אלפי שנים. אז אם תוך 64-65 שנים, שהקמנו את המדינה לתפארת והיא מתפתחת בצעדי ענק, הגענו עד הלום, אז מה יהיה בעוד 60 שנה? הרי להתפתח ככה. ככה צריך לראות את הדבר הזה. מצד האמת, מצד הריאליות, לא מצד ה... לכן, הכל התחיל להתפתח בצורה, ולא בצורה ישירה, אלא בצורה שמכפיל את עצמו. כל הזמן הדברים מכפילים את עצמם. כן. טוב, אבל בוא נעבור לעניין שלנו. טוב, קודם כל מתחיל, אני אומר, דוח כעדה ובקלה מיניהו אביב. נפרש אחת לאחת הסוגים של חיסרון השלמות הנמשך מצד כוחות הרעים. הנה, מצד נפש האדם, החוכמה היה ראויה, ראוי שתהיה אהבת התורה והחוכמה אצלנו בטבע. ונודע מאמרם זה כרחים תין, אבעזיזה, פוטיה, דספסירה, שכיבן. על רוחב של חרב היינו שוכבים, כשהיינו אוהבים, כשהייתה אהבה גדולה בינינו. ולא היה ראוי שיהיה מורגש דוחקה בבוא העם לשמוע דבר השם. עד למה מרגישים לא טוב? אם נאמר החוכמה זה דבר טוב, למה כשבאים לשמוע דרשה או שיעור מהרב, אתה מרגיש שלא בנוח? אתה מרגיש כאן דוחק, זה לא מקום. ממאיפה בא הדוחק הזה? המזיקין. זה לא הדבר האמיתי, זה דבר שמקיף אותנו. נותן לנו להרגיש לא טוב במקום הכי טוב. אומרת, זה הדוחק הזה. שעל ידי הכוחות הרעים הפועלים בטבע, לקדר ולהחשיך אור אהבת התורה, על כן הוא מרגיש דוחקה. וכל מניעה קלה תורדתו. כמו שלפעמים אתה רואה אנשים בשיעור, הוא קם. מה אתה קם? אני הולך לסדר משהו. מה קרה? הוא לא... קשה לו להקשיב לשיעור. קשה לו להאזין. קשה לו ללמוד. קשה לו זה. ואז הוא מבריז. מבריז, אתם יודעים מה זה מבריז. הוא עוזב, כן. עוזב את הלימודים, עוזב את הכל. אבל מצד האמת היה צריך לאהוב את זה מאוד, להיות דבק בזה. ואני בעסק המצוות והטוב והחסד היה ראוי שלא להרגיש עייפות מצד טבע הנפש הטובה להשתוקק לדברים טובים. אדם מטבעו צריך להיות טוב ולהשתוקק לעשות מעשים טובים. זה שהברכיים שלו חלשות זה מראה שיש לו איזה חולשה לעשות דברים טובים. ואיפה באה החולשה הזאת? מהמזיקים. זה לא דבר טבעי, זה דבר שהוא מקיף אותנו, מחליש אותנו. ואני בר כדשאלי, ביותו רץ את דבר מצווה לכל דבר טוב, שהן מתעייפות, מנהבו. כל השאלי זה עייפות. אתה ברכיים עייפות זה מהם. לגבי תלמיד חכם, אמרנו שהלבוש שהתלמיד חכם מתבלה, ואיך הוא מתבלה, הלבוש הזה? על ידי אותם מזיקים שמתחככים בו. לעניין תלמיד חכם, היה ראוי שיהיה תלמיד חכם מקושט לעולם, בכל מידות טובות שהתורה משמרתו מכל רע. הוא לומד תורה, מקיים מצוות, הכל זה. הוא היה צריך, אנחנו אומרים, להיות מקושט, בלבוש נאה ויפה, למה זה בלו אצלו? אלא מפני שעל ידי שמעורר כוחותיו הרוחניים בעבודת השכל, לעומת זה מתרגשות ומתעוררות גם כן המידות הרעות. זה דבר ידוע הדבר. אתה רוצה להיות טוב? מי רוצה כאן להיות טוב? פתאום באים מניעים. זה לעומת זה עשה אלוקים. אתה רוצה להיות, איך אומרים, מידות טובות וכל הדברים האלה? בסדר. אבל דווקא אז היצר הרע תופס אותך. דווקא אז היצר הרע הוא מרחיק אותך מהדברים. איפה זה בא הדבר? גם זה, באים מהמזיקים. כן. זה מה שקרה, הבגדים, המדים, בגדים זה המידות, כנגד. לזה יימשך לפעמים שיהיה בתלמיד חכם מידות בלתי שלמות. וזהו רמז במה שאמר אני, מני, דה רבנן, דה בלו, מני זה הכלים, הבגדים שלו, שהם בלו, כי המידות אינם כערך הלבושים, ונקראים מידות, מלשון מדים, לפי מידתו של האדם. למעשה הבגדים הם מגלים את חיצוניותו של האדם. לפי המדים אתה רואה מי האדם. אצל אהרון הכהן היו לו בגדים מיוחדים שביטו על תיקון מידות ומעשים, כל זה. אבל הוא אומר, תלמיד חכם שאתה רואה שהמידות שלו מקולקלות. לצערנו הרב יש גם דבר כזה. מאיפה זה בא? מאותם מזיקים. כעניין מדו בן. כאשר אמרו בעלי הלשון ובעלי המחקר וגם בדרך הקבלה, דבלו מחוף ידידיו, שמתעוררים, כמו שמתעוררים כוחות הטבעיים בחומרים, על ידי החיכוך, כעניין אש היוצא על ידי הקשת וחיכוך דברים חומריים, ככה גם אותם מידות לא טובות של קיימות אצל תלמיד חכם, גם כן. כמו כן יוצאות הרגשות הרעות שצפונות בטבע על ידי התרגשות הכוחות. על כן צריך תלמיד חכם שמירה במידותיו הרבה מאוד. הייתי אומר, מספיק בשביל תלמיד חכם, אומר, לא, ככל שאדם גדול יותר, יצרו עוד יותר גדול. לפעמים אתה רואה תלמיד חכם עצום, אתה מתפלא, אתה אומר, איך יכול להיות שהוא מתנהג בצורה כזאת? דווקא שם, יש סכנה שאדם הזה ייכשל, במידות שהן מקולקלות. ולפי גודלו של האדם, גם המידות. משה רבנו כעס, זה דבר חמור מאוד. אז זה גם בא מהמזיקים האלה. אמנם עוד נמצא של ידי הכוחות הרעים מתרגשות גם כן מיניות חיצוניות לכל דבר טוב. לבד המיניות שבגופו של אדם, כי הכוחות הרעים נמזגים גם כן בחללו של עולם ומתנגים לכל טוב. כן, יש בכל המציאות שלנו גם גורמים שליליים, וצריך לקחת את זה תמיד בחשבון. זה מה שהוא רוצה להגיד. תמיד תדע, אתה חי בעולם מורכב, לא בעולם פשוט. רק האדם הראשון חי בגן עדן, וגם בגן עדן היו לו בעיות. מה נאמר אנחנו שחיים בעולם הזה? על כן צריך האדם להתגבר עליהם, על כל המיניות האלה. ואמר משום מחי, אני קראי דמנקפן, רגליים שנתקלות בכל מיני דברים, אף על פי שמתנקפים בדבר שחוץ לגופו של אדם, באבנים, בעצים, בדברים כאלה, ואותו הולך לדבר מצווה, גם כן מיני אוהבי, ואותם מזיקים, מזדמנים יותר עיכובים ומיניות בדבר מצווה משאר דברי רשות. דווקא כשאתה הולך לדבר מצווה, לפעמים אתה נתקל בכל מיני בעיות וקשיים, ואתה מתפלא, מה זה, אדרבה, שתהיה סייעתא דשמיא, ודווקא אז אתה נתקל בכל מיני דברים קשים כאלה ואחרים. עד לכאן המבוא להבנה. אבל מי שרוצה לדעת מה זה המזיקים האלה, ירים את היד. אם ירצה השם בשיעור הבא נלמד. ההגדה אומרת, מי שמעוניין לראות מה זה המזיקים, אז היא אומרת מה זה, בצורה ברמזים, אני מה זה ירצה שם, שלא יהיה לנו מזיקים, והכל, איך אומרים, אלף משמאלו, רבבה מימינו, הכל ייפול בעזרת השם.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.